All righty then. מה נשמע חברים? תודה שחזרתם, הצטרפתם. אנחנו בפרק 24 היום. אתם יודעים, הבנתי היום משהו לגביכם. אני כבר הרבה פעמים אמרתי שזה שאתם מאזינים לי זה רואי להערכה. אבל היום חשבתי על זה שוב, כי עלתה בי המחשבה שבעצם המשפחה שלי, שזה לא הרבה אנשים האמת, אז אני מתכוון להורים שלי, שיודעים על הפודקאסט, הם לא מאזינים לזה. אף אחד מהם לא באמת רוצה להאזין. אז מצד אחד אני לא מצפה מהם להאזין. מצד שני אני קצת כן, כי ריגרדלס לעובדה שפודקאסטים כז'אנר, או התכנים שאני מדבר עליהם, הם יכולים להיות או שלא יכולים להיות תחום עניין עבורם. אבל האם העובדה שהם לא מאזינים, אף על פי שאני זה שיוצר את זה, במודגש על אני, ואני יכול גם לומר, לא בקטע מתרברב, אבל אני גאה בזה, האם זה לא משקף את רמת ההתעניינות שלהם פשוט לגבי החיים שלי? לא יודע, יש בזה קצת משהו עצוב. אבל לא יותר מדי עצוב. אני יודע גם מצד שני שהפודקאסט שלי אולי הוא דורש מהמאזין קצת יותר. גם בגלל התכנים וגם בגלל שזה פודקאסט בגוף יחיד וזה לא מקובל כל כך, הצורת הגשה הזאת. וגם אני יודע שאני נשמע מונוטוני יחסית. אבל כן יש ביניכם אנשים שזה מעניין אותם, מסתבר. בכל מקרה, כשהדברים מוצגים בצורה הזאת, אז אפשר לומר שאני מעניין אתכם יותר ממה שאני מעניין את הזקנים, הזקנים שלי, כלומר. אז באמת תודה ענקית לכם. אתם יודעים, זה לא בלתי סביר שהחוסר התעניינות של ההורים שלי הוא בעצם מה שדחף אותי באופן לא מודע בכלל לעשות את כל הפרויקט הזה. אבל היום אני נמצא במקום הרבה יותר שלם ממה שהייתי בגיל ההתבגרות. דרך אגב, אומרים שגיל ההתבגרות ממשיך עד גיל 25, לדעתי אפילו יותר. לדעתי גם אחרי גיל 30. אני רוצה לתת לכם דוגמה דרך אירוע מסוים שאולי יכול להסביר את איך שאני ראיתי את עצמי אז, בשנות ה-20 המוקדמות, ולהשוות את זה לעכשיו. אז אני האמת ה-late bloomer הקלאסי, במיוחד בכל מה שקשור להצלחה עם ה-ladies, אבל בואו נגיד שבשנים הראשונות של העשור השלישי שלי, הכרתי מישהי, עבדנו ביחד. היא מצא חן בעיניי ואני מצאתי חן בעיניה. ובאמת בתקופה מאוד קצרה אנחנו הספקנו להתקרב, רק שהייתה בעיה אחת, היה לה חבר. בערך אחרי כחודש מאז שהכרנו, הגענו למצב שהיינו לא רק מסתמסים המון, היינו גם מדברים הרבה, נפגשים אחרי העבודה, גם אחד על אחד, היינו יוצאים, היינו באים אליי, והכל היה אפלטוני לכאורה. כי זה היה אפלטוני במובן שפיזית לא הייתה נשיקה. אבל זה לא היה אפלטוני במובן שידע שאני מעוניין בה, בקטע רומנטי. אני לא ניסיתי להסתיר את זה. אבל לא משנה כמה התקרבנו פיזית, אנחנו לא התנשקנו. זה נשאר רק על הטווח הזה שנחשב לכמעט, ואף פעם לא עברנו אותו. אני אמרתי לה שאני רוצה שתיפרד ממנו ושתהיה איתי. נכון אני נשמע כאילו שהייתי עם ביטחון עצמי מופרז, אבל אני רוצה להגיד לכם שההפך זה נכון. אני לא אשאיר אתכם במתח כי אני פשוט אגיד שהיא לא עשתה את זה וכל כל הדבר הזה קרס בינינו, לא היה שום דבר שהתפתח אחרי זה. אבל זה לא הנקודה. כי הנקודה היא שעצם המחשבה שהייתה לי אז, שאני כל כך מיוחד, שאני אהיה האחד, שבשבילו היא תזרוק את החבר הרציני הראשון שלה, זה היה כל כך מנותק, גם מהמחשבה עליה, ועל איפה שהיא עומדת, והדברים שהיא צריכה להתמודד איתם, וגם, זה היה כל כך מגלומני מצידי לחשוב, שאני כזה יוצא דופן. כי הרי זה לא משנה כמה אטרקטיבי אני אהיה, וכמה קריזמטי אהיה. לחשוב שבחורה תעזוב את הבן זוג שלה עבור גבר אחר, שהיא מכירה רק חודש, זה הזוי. אז אתם מבינים, לא היה לי ביטחון עצמי. אם היה לי ביטחון עצמי, אני לא הייתי מתקרב מלכתחילה לבחורה עם חבר. מה שכן הייתי, זה פרפקציוניסט שבאופן נואש, רוצה להשיג הכרה בזה שהוא גבר כל כך מיוחד ויוצא דופן. אני הייתי חרד מלהיות דחוי, אז אני הייתי אובססיבי ללקבל הכרה בגבריות שלי. אני הייתי כל כך אובססיבי כי אני בעצמי לא האמנתי שהיא קיימת. איך שאני באמת ראיתי את עצמי? זה כמו ילד ביישן ורחרוכי שצועק תסתכלו עליי. עכשיו בדיעבד, כשאני חושב על המקרה הזה, אז אולי יש קצת תחושת פספוס על האהבה שלא התממשה, אבל מצד שני, אני שמח שהדברים התפתחו כמו שהתפתחו לאחר מכן, כי אני כן למדתי משהו על עצמי. אומנם לקח לי זמן להבין, כי גם אחרי זה הייתה תקופה ארוכה שהייתי נואש לצייר דמות של המאהב הדגול, לצייר את עצמי כלומר. את קורשתי שהכרתי כמה שנים אחרי, אני עדיין התנהגתי באותה צורה, כי אני רציתי להאמין שאוכל לשכנע אותה שאני אהיה הגבר הראשון שהיא תוכל לתת בו אמון. שזאת שאיפה שהיא גרנדיוזית ועזויה, אבל היא גם מנותקת מהמציאות. בגלל שלתת אמון זה לא היה קשור אליי מעולם. זה היה דבר שהייתה צריכה לעשות בלי קשר לאובייקט שמגלם את תפקיד הבן זוג. אתם מבינים, אני חשבתי שאת האמון אני ארוויח. אבל האמת היא שהאמון היה צריך להיות מובן מאליו. אבל עכשיו בואו נחזור להווה. ואני אתן לכם דוגמה לאיך שהתפיסה שלי השתנתה. כלומר, התפיסה שלי את עצמי. וזה גם יהיה דרך דוגמה. עכשיו, חוץ מזה שהיום אני הרבה יותר אמיץ ממה שהייתי בעבר, אבל אחד הדברים שהפסקתי לעשות כבר כמה שנים, זה כשבסיטואציה שבה אני מקבל דחייה, בין אם זה קשור בדייט שלא התפתח, ובין אם זה קשור למשהו שכן התפתח לאיזה דבר רציני יותר, אבל באיזשהו שלב נפרדו ממני, מה שאני לא עושה יותר, אני כבר לא שואל יותר למה. תראו, מה שמשותף להיום ולאני בעבר, זה שאת הדחיות קיבלתי בהבנה. אבל הנקודה היא שהיום אין לי את הצורך לשאול למה, וזו נקודה חשובה, בגלל שאני כבר לא רוצה להצביע על מה דפוק אצלי, או מה הייתי אמור לעשות אחרת. זה לא שאני חושב שאני מושלם, אל תטעו, אבל האמת היא שגם אם אני אשאל, אז אף אחד לא מבטיח לי שאני אקבל את האמת. כי גם אם אני כן אקבל תשובה שהיא כנה, אני לא אוכל לדעת אם היא באמת מאמינה בזה. אתם מבינים, תתארו אפילו שיש מישהי שהיא מספיק הגונה ואחראית בשביל לא לעשות גוסטינג. אלא באמת לקחת החלטה ושלחתוך וגם לומר את זה ולעמוד מאחורי זה. אני אתן לכם את הדוגמה שלפני כמה ימים הייתי בדייט עם מישהי, דייט ראשון. ואני לא רק חשבתי שהלך טוב, כי באמת הלך טוב. השיחה הייתה טובה, הייתה משיכה ואפילו התנשקנו כמה פעמים. ואמרנו שאני אפגש שוב. אבל אחרי כמה ימים היא החליטה שזה לא מתאים לה יותר ושהיא רוצה לחתוך. עכשיו, אם אני אשאל אותה מה הסיבה, מה אני אקבל? או שהיא תיתן לי תשובה גנרית שנועדה לפגוע בי כמה שפחות. או שהיא תיתן לי תשובה פוגעת, או שהיא תיתן לי תשובה כנה, אבל איך אני ידע? כי אם היא כנה לכאורה, כי היא מאמינה בזה, מי אמר שהיא לא משקרת לעצמה? אתם מבינים, לכולם יש מחסומים, מטענים מהעבר, כולם עושים רציונליזציה. אז אין איך להוכיח, ואין טעם לשאול. הפידבק שיקבל, מי יודע אם הוא אמין? אתם יודעים, פעם שמעתי מחבר על מישהי שנדלקה עליו, אבל היא לא נתנה לזה צ'אנס רק היא יוצאת, בגלל שהיא אמרה לעצמה שהיא יוצאת רק עם גבר שהיה לוחם. אתם מבינים כמה זה מופרע? שמישהי מספרת לעצמה את הדבר הזה ומאמינה בזה? זה רציונליזציה, כי אין שום קשר למשיכה. זה נטו מסר חברתי או ש... אני לא יודע מה זה. אבל זה בטוח מנותק. בכל מקרה, בואו נחזור למקרה שלי. אחרי שהיא נפרדה ממני, מה אני כבר עוד יכול לעשות חוץ מלקבל את זה? חוץ מלהגיד, oh well, בהצלחה בהמשך. ואני באמת סימסתי לה, בהודעה שגם לא תגרום לה להרגיש שהיא עשתה משהו רע, להפך. אני הרמתי לה ואמרתי לה שהיא מקסימה ו... ושתודה שהדכנה אותי, והחלתי להצלחה אמיתית בהמשך. אבל גם מצד שני, אל תחשבו שלא כאב לי. אף אחד לא אוהב להרגיש דחוי. גם לי זה לא כיף להרגיש דחוי. העניין הוא שהיום אני יודע שאני יכול להרגיש דחוי. זה ההבדל הגדול בין היום לפעם. אני כבר לא צריך להוכיח שאני המאהב הדגול, המושלם, שלעולם לא מקבל דחיות. או איך, כמו שהמבוגרים אומרים, כשהייתי צעיר, בחורות היו עומדות אצלי בתור. האמת היא שאפילו הייתי מרוצה מעצמי מאיך שהתנהלתי, בכל החוויה הקצרה. מהאינטראקציה בקופיד ודרך המפגש במציאות ועד להודעת בהצלחה בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על עוד איזשהו נושא אחר, גם תחת הנושא של גבריות, זוגיות. אז הרשו לי לשתף אתכם בזה שאני משער שגם יש עוד אנשים שאולי יוכלו להזדהות עם זה, אבל וואי, תגידו, ממתי זה קרה שהמילה לשתף החליפה את המילה לדבר? זה קצת דוחה להגיד אני משתף, נכון? זה מרגיש כמו קבוצת תמיכה ניו אייג'ית כזאת, שמדברת בסיסמות ומנטרות של חיוביות ושל התפתחות אישית, כזה מהסוג הבולשיטי. אבל בכל מקרה התחלתי עם הניסוח הזה, אז אני אמשיך. אשתף אתכם שלי יש איזשהו מום במרכאות שמונע ממני להיות הגבר האטרקטיבי שהייתי יכול להיות אם לא היה לי אותו. והמום הזה, זה כמובן לא באמת מום. אבל למה שאני מתכוון, זה שאני גבר נמוך. וזה אישו עם קושי. אני יודע שהנושא אולי נדוש, ואולי גם דובר יותר מדי, אבל בתור גבר נמוך, בעידן המודרני שלנו, עבורי זה אישו שקיים תמיד. אידיאל היופי, הוא אומר שהגבר צריך להיות גבוה. לא רק גבוה מהבחורה, אלא גם גבוה באופן כללי. וזה בעיה. יש בנות שיצאתי איתן ושללו אותי בגלל הגובה, והן היו בכלל נמוכות ממני. אבל מצד שני גם היו בחורות גבוהות ממני שיצאתי איתן, אז ברור שיש ויש. אבל הבעיה היא בעיה. ואני רוצה להתחיל עם התייחסות לטיעונים הברורים האליהם, כי מספיק רק לדבר עליהם בשביל להבין שיש איזשהו מלכוד. כי למשל, הטיעון שיש גם בנות נמוכות, הוא בכלל לא תופס בעיניי. כי בנות נמוכות, הן עדיין יכולות להיות בתוך אידיאל היופי. סטנדרט הגובה הוא רלוונטי רק עבור גברים. ואז הטיעון הבא הוא שיש נשים שהן לא באידיאל היופי, כמו למשל נשים מלאות. אז לטיעון הזה יש לי שתי תשובות, האמת. אחת, אני באופן אישי אוהב את המבנה גוף הזה. ושתיים, הן יכולות להרזות. אני יודע שזה נשמע קצת קר ומנוכר, אבל למעשה כמעט כל דבר אפשר לשנות חוץ מהגובה. אם הייתי שמן, הייתי יכול להרזות. אם הייתי טיפש, הייתי יכול ללמוד. אפילו אם הייתי מקריח, הייתי יכול לעשות השתלת שיער. אבל למתוח את עצמי, אני לא יכול. זה אני וזה מה שקיבלתי, ואין לי מה לעשות עם זה, חוץ מלקבל את זה. זה כמו עם סיטואציה של דחייה. אבל עכשיו, אחרי שדיברנו על הטיעונים הילדותיים בנושא הגובה, אני רוצה להסביר לכם על הפרספקטיבה שלי בנושא הזה. כשמישהי דוחה אותי בגלל הגובה שלי, אני יכול לחשוב שהיא רדודה וריקנית, וגם ככה לא הייתי רוצה לצאת עם מישהי שתפיסת העולם שלה כזאת שטחית. אבל אם כל פעם שמישהי שדחתה אותי בגלל הסיבה הזאת, אז הייתי חושב בצורה הזאת, הייתי לא רק אומלל, הייתי גם מיזוגן. מיזוגן הרבה יותר מאחוזים שהם סבירים, אם יש בכלל כזה דבר, אבל הנקודה היא שאני רוצה להאמין שהדבר הזה הוא לא רק נובע ממסר חברתי, אלא שגם יש באמת מרכיב ביולוגי, וזה באמת עניין של משיכה. כי משיכה בעיניי היא לא דבר רדוד. משפטים כמו אני מסתכל רק על הפנימיות או על היופי מבפנים, זה בולשיט. זה בולשיט שאפילו מגיע מרגשי נחיתות עמוקים בחברה שלנו. זה מתייפייף ומתחסד ובעיניי דוחה. אז כשמישהי דוחה אותי בגלל הגובה שלי, אני רוצה להאמין שזה בגלל שהיא לא נמשכת לנמוכים, וככה אני לא אסנה אותה. כי משיכה זה משהו שאני יכול להכיר בחשיבות שלו. אבל תראו, אני בסך הכל בוחר גם, בגלל שאני לא שונא אותה, אז אני בוחר להתמקד בעובדה שיש לי דברים אחרים להציע. אתם יודעים, אני חושב שלכל גבר נמוך יש את תסביך נפוליון. וזה אומר בגדול ש גברים נמוכים מנסים לפצות על זה בדרכים אחרות. וזה, אולי תסביך נפוליון זה נשמע קצת מתוסבך. אבל אני חושב שזה דבר טוב, סך הכל, כל עוד זה מאוזן ולא אובססיבי. למאזינות של הפודקאסט, תדעו לכן שאני, אולי יש לי תסביך נפוליון, אבל אני אחלה סחורה. אפילו מציעה. אתם אמנם לא רואות אותי, אבל חוץ מזה שאתן יודעות שאני נמוך, אז תדעו שאני סך כל בחור נאה, אני גם אינטליגנט וסקרן, אני מכיל ומקשיב, ואני אבא מדהים, אני גם מבשל פגז. בקיצור, אני מציע. ויש עוד איזה עניין שקצת מעודד אותי, למרות שזה עשוי להישמע כמו שמחה לעד, אבל זה לא מגיע מהמקום הזה. יש עוד איזושהי עובדה. בחברה שלנו יש עוד מסר חברתי אחר, שאומר שאידיאל היופי, שמכתיב, שמכתיב עבורנו את את החוקים, הוא אומר שנשים שמתבגרות הן כבר לא אטרקטיביות, וגברים שמתבגרים אז הם עדיין אטרקטיביים. אתם מבינים, נשים הן מזדקנות, וגברים הם נעשים מציליים. זה לא משהו שאני המצאתי. רוב הנשים עם שיער סבא צובעות את השיער, מהסיבות האלה. ולעומת זאת, תראו, גברים שעושים את זה הם מעטים מאוד. אבל המסקנה שנובעת מהמסר הזה, עבורי, היא טיפה מנחמת, כי היא אומרת שאני אהיה אטרקטיבית ליותר שנים. אז על זה אני יכול להגיד תודה, אני מניח. אבל מה שבאמת חשוב להבין, זה שלא צריך להתייחס לאידיאל היופי כאל דבר קדוש. כי גם אם יש מעט אנשים שהם כן עונים על הסטנדרטים של אידיאל היופי, גם הם לא יישארו שם תמיד. השאיפה צריכה להיות אחרת. זה משהו לשאוף למשהו שהוא פחות או יותר נשמע כמו קבלה עצמית. זה לא אומר שלא צריך לנסות ולהשתפר ולהתפתח כבן אדם. זה אומר לשחרר את מה שאין לנו שליטה עליו. לפעמים אני מרגיש כאילו הכוח היחיד שמנהל את החיים של כולם זה חרדה. וזה לא שלחרדה אין תפקיד חשוב בחיים שלנו. להפך, כאילו זה דבר חיוני. אבל בחיים שלנו החרדה היא קיבלה תפקיד כל כך טוטלי. זה לא אמור להיות ככה. והאמת היא ליכולת, לחוסר שליטה גם יש תפקיד מאוד חשוב. המסרים של איך גברים ונשים אמורים להיות ולהיראות ולהתנהג, הם לא רק בלתי ניתנים ליישום, הם גם סותרים. הרי כל בחורה מכירה את המלכוד של מצד אחד תהיי חזקה ועצמאית, ואת יכולה לקיים יחסי מין עם מי שאת רוצה ואיך שאת רוצה, ושאת לא תהיי סמרטוט של אף גבר, אבל מצד שני אסור לך להיות שרמוטה, ואל תתני לאף אחד להשפיל אותך וכולי. במקרה של הגברים, אז אתה חייב להיות אסרטיבי וחזק מצד אחד, ומוביל, ואסור לך להראות חולשה. ומצד שני, אתה צריך להיות רגיש ולהבין מה מצופה ממך כגבר, וכמובן שלהחמיא לבחורה היום יכול להתאפס כהטרדה מינית מצד אחד, אבל מצד שני, בכל סרט פורנו יש חניקות בזמן הסקס, ובכללי זה הפך לכזאת קלישאה כל עניין החניקות. זה הזוי שלפני כמה שנים זה היה סוד של מביני עניין או משהו כזה. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך גבר מצוי בשנת 2024 יכול להיות נטול חרדת ביצוע? האמת שאני חושב שאין כזה דבר, תמיד יש. פשוט צריך להכיר בו. אני רוצה לסיים בציטוט. אני אביא רגע את הספר. היסטוריה מקוצרת באופן רדיקלי של החיים הפוסט-תעשייתיים. כשהציגו אותם, הוא אמר משהו שנון בתקווה לעורר חיבה. היא צחקה צחוק גדול מאוד בתקווה לעורר חיבה. ואז נסע כל אחד מהם הביתה לבדו, כשהוא נועץ מבט הישר לפנים. ואז על פני שניהם בדיוק אותה ההוויה. האיש שהפגיש אותם לא חיבב ביותר לא אותו ולא אותה. אף על פי שהעמיד פנים שדווקא כן, באותו לאות כפי שהיה לאות לשמור על יחסים טובים כל הזמן, הרי אי אפשר לדעת בסופו של דבר, הלוכן, הלוכן. חברים, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
age of doubt, and a doubt we'll figure it out. Is it you or is it me? The age of anxiety.
So the best.